מורי ורבותיי, אני שמח לפתוח את יום העיון לקראת חנוכה, ויש לנו את הזכות לפתוח ולהתחיל לשמוע את השיעור של ידידי, ידיד השם, הרב אלישע וישליצקי, שידיו רב לו בכל מה שבאמת קשור. הוא עושה לי נו, אז בסדר. מעשיו מוכיחים בעד עצמו, והזכות הכי גדולה שלנו שהוא מצא בתוך סדר היום העמוס שלו מפה לשם, שקשור גם זה להרבצת תורה, לבוא ולזכות אותנו כאן בשיעור. וכיוון שאני אעשה את רצונו, אני לא אריך בתוארים, הרב אלישע, אתה מוזמן. תודה לך. מה יותר נוח לך? פה יש רמקול, זה היתרון.
אפשר בלי רמקול? מה אתם אומרים?
לא, בוא, בלי רמקול, אבל אפשר פה, יש לך קול מספיק, כן, זהו.
ראש הישיבה אמר, הרי אני מקיים מצווה לשמוע דברי חכמים.
שיהיו לך מצוות יותר בטוחות, אבל זה בסדר.
אמן. שמח לבוא לכאן וללמוד ביחד לקראת חנוכה. באמת, כשאומר רבנו סעדיה הגאון, שהמילים בימים ההם בזמן הזה הם גם עוסקות במה שהיה ובצורך ללמוד את מה שהיה, אבל לא פחות מזה גם הצורך ללמוד את הזמן הזה, את משמעות חנוכה היום. באמת בעצה אחת עם הרב ימיר ישבנו על הצורך לברר היום את המפגש בין יפת לבין שם, או אפשר להגיד בין ישראל לאומות העולם, דרך הפסוק המופיע בבראשית האומר יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. בכלל, כשעוסקים במערכת יחסים, זה לא מתחיל ונגמר בבעד ונגד, אלא זה מורכב. והעובדה שאחד מנושאי הדגל של המורכבות זה אותו חכם מחכמי ישראל, רבי יוחנן, אולי עוד יותר משמעותית כדי להבין את מערכת היחסים המורכבת הזאת. בעצם חנוכה הוא בלב קיומו של בית המקדש השני, בערך כ-200 שנה אחרי תחילתו. ואחריו, כמו שאומר הרמב״ם, עוד 200 שנה נמשכה המלכות עד חורבן בית המקדש השני. כשחז"ל מבררים בירור נוקב, וכדרכם של חז"ל נוקב עד התהום, למה חרב בית המקדש השני, אינם מסתפקים בשאלה כפי שנוסחה, אלא כמו שהיא מופיעה בדף שקיבלנו בפסקה 8 ממש במרכז העמוד. הגמרא ביומא אומרת בדף ט עמוד ב: אבל מקדש שני לאומת הראשון שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, כאן שואלת הגמרא מפני מה חרב. בית המקדש הראשון הדברים ברורים, כמו שאומרת הגמרא, נתגלה עוונה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל בית המקדש השני לא רק שלא נתגלה אבונה, אלא כפי שאומרת כאן הגמרא, יוסקים בתורה ומצוות ובונית חסדים. תשובת הגמרא, לפני שהייתה בו שנאת חינם, או מוסיפה, ללמדך שסכולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. האם בבית שני לא ידעו את המשוואה? האם זה חידוש שנוצר רק מכוח חורבן בית המקדש השני? וברגע שחז"ל מציינים שהיו עוסקים בתורה, כבר מוצבת סתירה מול התנהגותם. איך אנשים שעוסקים בתורה שונאים חינם? מה לגבי ואהבת לרעך כמוך? ואם אנשים עוסקים במצוות, התורה אומרת במצוותיה לא תשנא את אחיך בלבבך, איך אדם עוסק במצוות יכול לשנוא? וחסד? אדם יכול לעשות חסד ולשנוא? ולאן הלכו דברי החינוך? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אומר הנציב, תשובה קשה, תובענית התשובה הזאת. אומר הנציב, המילים לא תשנא היו ברורות, אין מה לפלפל שם, גם המילה בלבבך, אבל המילה אחיך היא רבת גוונים. המילה אחיך, ועלול אדם להגיד, ולא משנה בגלל איזה סיבה, האיש ההוא הוא לא אח שלי, ממילא מותר לשנוא אותו. אומר הנציב, בגלל מידותיהם המקולקלות, הבירור בדעות הפך להיות בירור אישי, והגיעו לכלל שנאה. ישרים הם היו צריכים להיות, אומר הנציב, כדרכו של הקדוש ברוך הוא הנקרא ישר, ולא היו ישרים, אומר הנציב, בהליכות עולמים, במידותיהם. אז יכול להיות פער כזה עצום, כי אם אני עוסק בתורה, במצוות ובחסד בחיצוניות, והאחווה היא לא נקייה בעיניי, אני עלול לבוא לשנוא. וגם ספר החינוך שאמר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, הוא זה שאמר שהאבות הם המחשבות והמעשים הם תולדות. בשאלה מה מוליד את מה סוף מעשה במחשבה תחילה, זה ברור. מחדש החינוך שאחרי שיש לב, אחרי שיש מחשבה, יש במעשה סגולה שהוא יכול לגדל את המחשבה הטובה. אבל אם הלב שלי הוא עקום, המעשה לא יועיל. סיבה שנייה לחורבנו של הבית השני נמצאת בהמשך פסקה 8 בדברי ריש לקיש, האומר לרבא בר חנה, ביטוי קשה שרבנו הרב צבי יהודה אומר, זה לא שנאה חלילה, המילים האלה שנינה לכו, אלא יותר ברור נוקב, תרעומת, ביקורת, בגלל הפסוק בשיר השירים, אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת ינצו עליה לוח ארז. אם עשיתם עצמכם כחומה, ועליתם כולכם בימי עזרה, כפי שאמר הנביא ירמיהו בחלוף 70 שנה לחורבן הבית הראשון, כפי שאמר הנביא ישעיהו, שם הגואל יקראו לו כורש. אומר ושתקיש לרבא בר חנה, אם הייתם עולים כחומה 600,000 כציבור, נמשלתם ככסף שאין רק אב שולל. עכשיו שעליתם כדלתות, רק יחס קטן מול ה-600,000, רק 41,000, זה אפילו לא 10%, נמשלתם כארז שהרכב שולט בו, בית המקדש השני לא יכול להמשיך להיות לעד. אומרת הגמרא, כי אתה לקמי דרבי יוחנן, ריש לקיש הולך עם הסיבה שלו, אם לא עליתם כחומה, הולך לבוא לרבי יוחנן. רבי יוחנן אומר לו, למה אין אותם? באמת אינם הסליקו כולם מימי עזרה, היו עולים כולם? לא עם ישר ישכינה במקדש שני. למה? בגלל הפסוק שצוטט קודם, לכתיב יף אלוקים ליפת וישכון בו על ישן. פה מחדד רבי יוחנן, ברישה הוא אומר על פי הפסוק, אף על גב דייף אלוקים ליפת. יפת הוא בעצם מולידו של פרס, ואם ככה בית המקדש השני שהתחילו לבנות אותו ברישיון הפרסים יכול לקבל תקופה מסוימת באופן חלקי את הופעת השכינה, יפת אלוקים ליפת, אבל שכינה בגילוי מלא, שהגמרא ביום בכף א' מפרטת את ההבדלים בין בית ראשון לבית שני, זה מציאות של בית שני מאוד עלובה לעומת הבית הראשון, ועל אחת כמה וכמה משך הזמן לא יהיה קבוע. בית שבנו מכוח הפרסים, אבל גם דייפת אלוקים ליפת, אין השכינה שורה אלא באוהלי שם. רק במצב שבו יהודים בונים את בית המקדש, אז הוא יהיה מלא בגילוי הופעת השכינה, ואז הוא יהיה גם לנצח. חשבתי בגלל הבירור שיש בין ישראל ומות העולם היום, שאנחנו יודעים איפה הוא נמצא היום, אנחנו לא יודעים איפה הוא יהיה מחר, במובן מסוים כמו ענף אחר של יפת, באימות בין ישראל לבין יוון, חשבתי על נקודה אחת, חדד אותה בהבדל בין יפת אלוקים ליפת לבין ישכון ונשם. ונשאותו רב יוחנן, כשהוא מבאר בגמרא במגילה בדף חטא את נימוקו של רבן שמעון בן גמליאל למה בספרים מותר לכתוב ביוונית בספרי הקודש, מבאר רבי יוחנן, יפת אלוקים ליפת, היופי של יפת, הלשון היוונית יכולה להיכנס אל הקודש, והוא רבי יוחנן שאומר ישכון רק באוהלי שם. הנקודה המוסרית כאן בפרק תתווה ובראשית שנמצא בפסקה הראשונה, אחרי המלחמה בין ארבעה מלאכים וחמישה, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. אלוקים כשאומר לאברהם אבינו אל תירא, מבינים חז"ל שהייתה לאברהם אבינו, הייתה לו יראה, היה לו פחד, ממה? אחת הדעות נמצאת פה משמאל, בפסקה 5. רבי לוי אמר, לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, נכון, היה לו פחד, ממה? תאמר אותם אוכלוסים שהרגתי במלחמת אברהם, מלכים וחמישה להצטרף אברהם אבינו אל המלחמה כדי להציל את בן אחיו, ובמלחמה הוא הרג. תאמר אותם אוכלוסים שהרגתי שהיה בהם צדיק אחד וירא שמיים אחד. אולי זה בלשוננו היום שמה הרגתי חפים מפשע. והשאלה הזאת היא שאלתו של אברהם אבינו, לאן היינו מקטלגים את זה היום? לאיזה מחנה, לאיזה דעה, שאלות מהסוג הזה? זה שאלתו של איש האמונה. אולי עשיתי מעשה לא מוסרי. אני מדלג כמה שורות לתשובה בשורות המתרחבות של המדרש. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אותם חוסים שהרגת קוצים כסוכים היו. זה שכתוב בישעיהו פרק ל"ג שנמצא כאן בפסקה 2 בצד שמאל, והיו עמים משרפות סין קוצים כסוכים. הפסוק הזה חז"ל לא הביאו אותו סתם, הוא חלק מפרק ל"ג בישעיהו. פרק ל"ג מתאר פחד, של ישראל מול אשור. אשור אז הייתה מעצמה מספר אחד בעולם, ואנשים שואלים את הנביא, מי יכול להתמודד מול אשור? ושם אומר הנביא שני דברים. קודם כל, מה המבט האלוקי על אשור? שם אומר את המילים קוצים קסוחים, הם אומה של רשעים, אומה אכזרית, ולכן מוסרית אתם צריכים לנצח אותה. זה בתנאי, אומר הנביא, שאתם תהיו אנשים מוסריים. שם מופיעות שש מצוות או שישה דברים שהגמרא במכות בכ"ד אומרת, מדם ישעיהו את כל התורה על אותם שש: מואס בבצע מהשקות, נוער כפם יתמוך בשוחד, אוטם אוזניו משמוע דמים, לא רוצה לשמוע בחילות, לא רוצה לשמוע לשון הרע. אנשים נקיים מבחינה מוסרית יכולים שיהיה להם כוח להילחם נגד אשור המושחתת. זה המשוואה. לכן חז"ל פה במדרש מביאים את הקוצים הקסוחים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה פעלת נגד אנשים מקולקלים מבחינה מוסרית, אל תפחד, אל תחשוש שמא עשית דבר לא מוסרי. דילגתי על המשל במדרש, נסתכל עליו ביחד. אומר המדרש, משל לאחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך. המדרש מתחיל במלך שיש לו פרדס. אומר הרב סרבייצ'יק, בסוגיה המוסרית, מי יכול לחדש מה זה מוסר? רק מי שבעל הבית על העולם, רק מלך העולם, הרואה את כל המציאות, המחיה אותה, יכול לקבוע לה קנה מידה מוסרי. אחד היה עובר לפני פרדסו של מלך וראה חבילה של קוצים, וירד ומתעלה. הציץ המלך וראה אותו, התחיל להתאמן מפניו. אמר לו, מפני מה אתה מתאמן? כך אומר המלך לאותו אחד שלקח את החבילה, כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותה? עכשיו שאתה קששת אותה, שהוצאת את הקוצים מהפרדס, בוא וטוב שכר. פעולתך מהמלוקים לאברהם אבינו היא פעולה מוסרית. בשביל מה היה צריך את המשל? אולי יש כאן הזדמנות לברר את מערכת היחסים בין יפת אלוקים ויפת וישכון בו הלשת. הרגישות המוסרית שלא פעם האדם מצד טבעו האלוקי מרגיש אותה, היא יפת אלוקים ויפת, היא רגישות אנושית כללית, אנחנו לא בזדים לה. יסוד אמונתו של אברהם אבינו להיות איש ישר מרידות, לכן הוא חושש שמה הוא פעל פעולה לא מוסרית. אבל מול מי הדיון המוסרי? מול עצמו? מול החברה הנאורה מסביבו? מול מה שמקובל או מוסכם באומות המאוחדות? אומר המדרש, לא, מול המלך, מול מלכו של עולם, מול אלוקי ישראל, מול ימלוך השם בציון לעולם, אלוקי ציון לדור בדור. וממילא מה יהיה במצב ההפוך שאנחנו רואים אותו היום? מה יהיה עם המלך מלכו של עולם מטיל עלינו משימה מוסרית, כדוגמת המלחמה באשור, כדוגמת המלחמה ביוון? אם הפקפוק המוסרי האנושי שלנו יגרום חולשה, יגרום רפיון ידיים בשליחות המוסרית להילחם נגד הרוע, הופך האדם אז להיות אדם לא מוסרי. לא שאיננו צייתן, שאיננו מוסרי, שעליו אומר המדרש פה בקהלת, כל מי שמרחם על האכזרים סופו שיתאכזר על הרחמנים. אולי זה שטמאים עם צבא כל כך גדול כמו יוון, רואים מולם קומץ אנשים, אבל המיוחד של הקומץ הזה זה טהורים, והטהורים יוצאים לקרב והטהורים מכריעים אימפריה שלמה, זה נס גדול. שהעולם המוסרי הוא לא בטלן, הוא לא רפה, הוא לא מתחנף, הוא לא מנסה למצוא חן בעיני מישהו, זה נס עצום. מה אומרת ישראל היום לאמריקה? מה היא אומרת לאירופה? היא אומרת, איפה המוסר שלכם? איך אתם נותנים לטרור ולממלכת טרור אפשרות לפתח נשק שהוא מסוכן לעולם כולו? הנושא הוא נושא מוסרי, לא לאומי, לא מדיני, זה לא מתחיל שם. האם מותר להוסיף על זה עוד תוספת קטנה? אמר לנו רב יוחנן של הגמרא ביומא, יפת אלוקים ליפת זה רק שכינה באופן חלקי ורק לתקופת זמן, ורק ישכון בו לשם זה לדורות. הנה לפי הסוגיה בכתובות, על פי פסוקים אחרים בשיר השירים, שבעתי אתכם אם תאירו ואם תעוררו. למדו מזה חז"ל בסוף כתובות ובמדרש רבה בשיר השירים, לא לעלות בחומה. מהגלות אנחנו לא יכולים לעלות 600,000, יחידים, קבוצות כן, אבל לא 600,000. ולא ימרדו באומות, עד כדי דברי מי השילוח רבו של צדוק, כשהקדוש ברוך הוא מכניס בלבנו חרדה, אנחנו לא יכולים לשנות את הגלות. עד שתכפס, אבל שמח כותב, בשעה שאומות העולם מסכימות שנבנה בית לאומי מחדש, שר פחד השבועות, אנחנו לא מורדים בהם, ממילא אנחנו יכולים לעלות בחומה. לפיכך, מה יקרה לבית שלישי? לכאוב יהיה גורלו כבית שני, כי אנחנו בונים את התחלת הגאולה על פי רישיון האומות. זה כמו יפת אלוקים ליפת, בית שני בגלל זה נחרב, אומר רבי יוחנן. אז אם בית שלישי מתחיל בגאולה שלישית שהיא מתחילה ברישיון האומות, חלילה חלילה התוצאות תהיינה אותן תוצאות. בין תלמידי החכמים של צפת לפני למעלה מ-400 שנה היה רבי משה קורדברו, דורו של הארי ומרן שולחן ערוך בעל התומר דבורה. הרב מנחם מנדל קשר, שהיה ראש ישיבת שפת אמת וכתב את הספר התקופה הגדולה על כל ענייני הגאולה בישראל, מביא פסקה של תומר דבורה שכתב אותה כפירוש על הזוהר. מה כותב האיש הנפלא הזה לפני מאות בשנים? שבאמצע מהלך הגאולה יהפוך הקדוש ברוך הוא את ליבם של אומות העולם לשנוא אותנו וירצו להשמיד אותנו. מה זה אומר? שעד תקופה מסוימת נצטרך את רישיון העם בגלל השבועות, אבל באיזשהו שלב באמצע הם לא יסבלו אותנו יותר. ואז כפי שכותב הרב קוק כאן למטה, נצטרך להגיע לשחרור עליון. שחרור עליון שאין בו חלילה זלזול בדברים הטובים שאפשר לקבל מיפה, ביוונית או בפרסית או גם בתקופה שלנו. בתנאי אחד, שישכון בועלי שם, זה המפתח. איך שכינה מופיעה דרך ישראל בנקיות, ומתוך הקודש אפשר לקבל דברים שקשורים להבנות אנושיות, למידות אנושיות, אבל לא בתשטוש ההבדל בין קודש לחול, לא בתשטוש ההבדל בין שביעי לששת הימים, ולא בתשטוש ההבדל בין ישראל לעמים. על כן שמחתי שמחה גדולה לקבל ההזמנה לבוא וללמוד איתכם. אני חושב שמקומות של תורה בדור הזה, במיוחד תורה מחוברת לכלל, ואני אומר את זה לאחינו שבאו מארצות רחוקות, במיוחד במקום של תורה שיוצר סוג של אחווה שלצערנו אין בה הרבה מקומות. כשיש חיבור כזה בין עולמות, וכשהיחס של הקודש יודע לפתוח את שערה בלי לטשטש את איכותו, זה המשך המלחמה עם יוון. ולכן מובטחים ישראל גם על הגאולה וגם על התשובה, והתיקון הרוחני הולך וגדל יחד עם המידות, יחד עם העולם המוסרי. צריכים אנחנו להיות שמחים בחלקנו שנולדנו בדור הזה, עם כל קשייו, עם כל אתגריו. ואם אכן נתקן את אותה שנאה חינם, נתקן את הפסיביות ואת העמידה מרחוק, ונבנה את היחס הנכון בין שם ליפת, כשהקודש הוא המוביל, הוא המכוון, הוא המברר את אמת המידה המוסרית, בעזרתכם או בעזרת ישראל ייבנה הקודש בכל מדרגותיו, וניפגש במהרה בימינו בקיום נבואת חגי, לא על תנאי, כשאמר גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון יותר מן הראשון, ובמקום הזה אתן שלום, אומר המלבי. בשני תנאים יתנה הנביא חגי את קיום נבואתו על הבית האחרון, וגידול של אמונה ותורה בריאים ובשלום בתוך ישראל. אומר המלבי, אם התנאים לא יקיימו, אז האחרון יהיה אחרי, כי בעברית ככה זה, בעברית מקראית, אחרון זה אחרי, זה לא סופי, ומחכה נבואה לבית השלישי. נמלא אותו שלום, נמלא אותו ברור אמיתי של תורה, בלי כחל ובלי סרק. נצמיח את הקודש שיברר מהי אמת מידה אלוקית מוחלטת של מוסר. מתוך כך ייבנה היחס הנכון בין ישראל ומות העולם, ויבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו בימיכם בעזרת השם. חנוכה שמח, סוד גבוהות, תעשו לי טובה גדולה, המשיכו בלימודכם, אל תקומו, לא קרה כלום, קצת למדנו ביחד, זהו, שלום.